בסדר. אתה מזכיר שאני הבטחתי לענות, בסוף השיעור הקודם, הבטחתי לענות בשיעור הזה על הסתירה, שאלת הסתירה בין הפסוק לא יראני אמרת? אין פסוק כזה. לא יראני האדם וחי, וזה שוירא אליו השם. כן, כלומר, איך יכול להיות שמצד אחד אי אפשר לראות, מצד שני כתוב שראה. פה סתירה פנימית גלויה. התשובה היא, לא יראני האדם, תודה רבה, ברוך תהיה. לא יראני האדם וחי, אבל יראני האדם שלא חי. מה הכוונה? יש פסוק בתחילת פרשת וירא. שם ההיראות של השם אל האבות מוזכרת בדרך סיפור העבר. וירא אל אברהם, כתוב, נכון? לא, כתוב אל יצחק ואל יעקב. באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אבל מה נאמר בדיוק לפני הפסוק? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, יותקה ובקה, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי. כלומר, מי נראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? השם, יותקה ובקה. וגם נאמר מפורש בפרשת ואירה, ואירה אליו, השם. לא ואירה אליו אל שדי, אלא ואירה אליו, השם. ורשי כותב שם, ואירה, מפרש רשי, אל האבות. נכון? אתה כותב רשי, ואירה, רשי מפרש אל האבות. אחר כך ממשיך רשי לפרש את באל שדי. מה קרה לו לרשי? שהוא פירש לנו דבר כל כך עמוק. הרי מה היינו חושבים בלי רשי? מה כתוב בפסוק? ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. האם הקורא איננו יודע שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות? נכון? הרי הוא יודע. מה הוסיף אם כן רשי בחדשנותו המופלגת כשהוא אמר לנו ואירה, כלומר אל האבות. כלל גדול קיבלתי מרבותיי, כל מקום שבו רשי אומר דבר שפשוט מדי, זה סימן שזה עמוק מאוד. אז כדי להבין את רשי יש לנו עיקרון שמפורסם, תמיד שואלים מה קשה לרשי. נכון? מה היה קשה לרשי במילה ואירה? בדיוק השאלה הזאת, לא יראני אדם וחי, זה הקושיה. ואירה היא מילה קשה במהותה. הרי לא יראני אדם וחי. מה התשובה של רשי? אל האבות. מכיוון שהם היו אבות, הם יכלו לראות. מה פירוש הדבר? מה זה זכות אבות? או מה זה הזכות שיש לאבות? מה זה להיות אבות בכלל? אבות זה מי שיש להם בנים. כלומר, האב הוא מי שמוגדר ביחס לבן. אם אני אומר פלוני הוא האבא של, סימן שמי שחשוב זה הבן. נכון? מה שאין כן, אם אני אומר הוא הבן של פלוני, אז הפלוני הוא החשוב, לא הבן. אז אם להיות אבות, פירוש הדבר שהם הסכימו לחיות עבור הבטחה שלא תתקיים בהם, אלא רק בבניהם. ולכן השם נראה עליהם באל שדי. מה אומר רש"י? מה זה אל שדי? הבטחתי מבטחות. ובכולם אמרתי את אל שדי. אבל לא קיימתי. למה לא קיימתי? כי זאת הייתה הבטחת בחירות. ובהגדרה, הבטחות בחירות לא מקיימים. נכון? זאת אומרת, ואירה אל האבות, הם הסכימו בעצם לא לחיות. כי הרי לחיות זה להגשים. התכנון הוא לא החיים, יוצא לפי זה שאין פה קושיה, הם לא חיו, כיוון שהם היו אבות. לכן, ואירה, אפשר, בגלל שהם היו אבות. ואירה אל האבות. מה? למה האבות הם לא חיים? למי ניתנה התורה? אל בני ישראל, לא אל אבות ישראל. כלומר, להיות אבות, הכוונה להסכים לא להיות בני ישראל. אז זה נקרא להישאר בתיאוריה. איך כתוב? אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. מה זאת אומרת כימי השמיים על הארץ? כמו הימים שבהם השמיים היו על הארץ, שזה ימי האבות. נשבע לאבותיכם. מתי הוא נשבע לאבותיכם? כימי השמיים על הארץ. כלומר, כשהשמיים היו על הארץ, זה היינו שהאבות היו כאן, אז לא הייתה ארץ, כי היה השמיים פה. כן, כשהשמיים נשארים שמיים לשם, אז הארץ נתן נבנה אדם. אבל אם השמיים הם על הארץ, אז אין ארץ. יוצא לפי זה שכל החיים של האבות הם חיים תיאורטיים, לא חיים שלנו. אני לא מבין מה שאתה אומר. מה? יפה, זה ממש לא עיקרון, כן. לכן הם גם יכלו להיות מדרגה כזו, ששיחתם תהיה יותר יפה מתורה. כן, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, כי הם לא במדרגת תורה בכלל. ממילא הם לא בעולם הזה, במובן האמיתי של המילה, ולכן אין קושיה של ואירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב. מובן. וזה מה שכתוב. ואירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, כלומר בתור נותן הבטחות. אבל שמי באמת השם, כן? הוא שמי השם. כלומר, יש זקף קטון מעל המילה השם. כלומר, למרות שאני נראיתי להם באל שדי, אבל שמי באמת הוא השם. מי זה השם? מקיים הבטחתו. אבל אני לא קיימתי. מסקנה, לא נודעתי להם. בסדר? ככה לפחות לפי הבנת רש"י באותו פסוק.
אברהם אבינו נקרא אב לפני שהוא
כבר
נהיה אב ביולוגי.
נכון. אברהם אבינו נהיה אב לפני שנהיה אב ביולוגי, ברגע שנתבשר שהוא יהיה אב. כן? וירא אליו השם.
גם עתידי. אפשר לקרוא לאדם שמתחתן היום אותה, תהיה אבא. מוכרים אותו שיהיה אבא.
שמה יש נבואה. שמה יש נבואה, השם הבטיח לו. ובעקבות זה, עשה ברית באיבר שעושה אותו אב. כן? ומאותה שעה ממש, ויראה אליו השם. זה קשור זה לזה. טוב, כל זה היה כדי לענות על השאלה של השיעור הקודם, יישר כוח. אבל השאלה שהייתה גם שבוע שעבר, הייתה קצת יותר בהרחבה. למה משה, שהוא דווקא טהור, הוא קדוש, אלא עליו נאמר, לא יראני האדם וחי. הרי אמרנו שאומות העולם הם לא רואים, מדוע? מפני שהם באים שלא מתוך טהרה, אין להם שייכות לתורה. אבל יש מי שיותר שייך ממשה? למה במשה נאמר לו יראני? זאת הייתה השאלה המקורית בשיעור שעבר, אם אני זוכר, נכון? והתשובה היא שגם עבור משה יש אידיאלים שנשארים אידיאלים ולא מציאות. כלומר, משה הוא עוד לא תכלית הזהות האנושית.
בגלל שהוא גדל
בבית פרעה? לא, בגלל שהוא עוד לא המשיח. הוא עוד לא האדם הראשון. הוא לא אחרי תחיית המתים. יש מדרגות מעל מדרגת משה. כן. משה הוא לא מרכבה, זה נכון. אבל מבחינה מסוימת הוא נביא גדול מהם. נכון? בתור נביא, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. כלומר, ייתכן שמבחינת האישיות אברהם גדול ממשה, אבל מבחינת הנבואה משה גדול מאברהם. האם רמוז בכך שהאבות משולים למדרגת שמיים ובני ישראל משולים לארץ? כן. הלאה. בואו נמשיך בדברי המהר"ל. אנחנו בפרק 31 בצדיק ב' עמודה שמאלית זוכר בדיוק כן, ארבע שורות מלמטה כן, דף צדיק ב', עמודה שמאלית, בארבע שורות ממטה. ומה שאמר, כן? כן. האם יש מצב בכמה שניות לתמצת את הכל? לא. אי אפשר. אבל השיעור נמצא בארכיון. אתה יכול להוציא אותו. ומה שאמר, כי היו קושרים לו שני כתרים. כן? אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. רוצה לומר, כי יש בדיבור שני דברים. האחד, הכל. והשני, חיתוך הדיבור. זה מעניין מאוד מה שנאמר כאן. כלומר, יש מי שמדבר, ויש הטון של מה שהוא מדבר. יש איזה, כמו, האינטונציה. הקול שבתוך הדברים. והקול שבתוך הדברים הוא הרבה יותר משמעותי לפעמים מאשר עצם הדברים. חיתוך האותיות, ובסופו של דבר בא, רק, זה רק ההשלכה המעשית של מה שיש בקול. לכן אני יכול להיות מאוד נחמד איתך, להגיד לך מילים טובות, אבל הקול מורה שיש לי כוונה אחרת. ברור? יכול להיות, או יכול להיות הפוך. אני אומר דברים קשים, אבל אפשר להרגיש את האהבה בתוך הקול. יש... טוב, בסדר. ולהורות כי הקול הזה הוא קול אלוהי, ואינו קול טבעי, כמו שהתבאר בפרק שאחרי זה, גם הדיבור אינו דבר טבעי, רק דיבור אלוהים. ולפיכך היו קושרים לו שני כתרים. מה זה כתר? כתר זה מה שמעל הגוף. זה חלק מהאדם, אבל זה מעל גופו. אז זה בא להורות על מדרגה אלוהית. כי כל עניין הנוטל הגשמי יש בו שפלות ופחיתות. והדבר שהוא נבדל יש לו מלכות. ואבן זה. כן, כמו שהמלך הוא נבדל מן העם. הוא מדבר בלשון יחיד. למה אתה מתכוון? מה הבעיה? לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה.
לכל אחד מהם ישראל שם כתרים.
נכון.
הוא מדבר בלשון יחיד, מה שאמר קרים קושרים לו שני כתרים.
לכל אחד. לא, הכוונה לכל אחד. בסדר. דבר הנוטה לגשמי יש בו פחיתות, ודבר הנבדל מן הגשמי יש בו מלכות. פשוט לא. מה כל כך מסובך בזה? היית חושב ההפך. אז בשביל זה אתה לומד את המהר"ל. ועוד שם, ועוד שם. עכשיו אנחנו ממשיכים באותו מדרש, כן, שלקוח משמות רבה, שהוא הרחבה של דברי הגמרא על מה שנאמר על הקולות. נכון? ועוד שם. זה ציטוט עכשיו. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצאת נשמתם של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. ומאחר שבדיבור ראשון יצאת נשמתן, דיבור שני האח קיבלו, כן, יש קושיה טכנית, הוריד טל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים והיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה אתה כוננת. עד כאן, עד כאן דברי המדרש.
לפי המשפט הזה,
האם
תחיית המתים זה על ידי
הטל? לפי המדרש הזה, האם יוצא שתחיית המתים תהיה על ידי הטל? בוא נבדוק מה כתוב. כתוב הוריד טל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים. ואתה שואל, האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים בטל? מה אתה אומר?
לא, אני התכוונתי,
מאיפה למדים, שנאמר,
גשם
נדבות,
תניף אלוהים,
נחלתך
ונולדת, אתה
כוננת.
לפי זה מבינים שהטל, שעתיד לבוא הטל ולהחיות
מתים? כלומר, אתה שואל, מאיפה חכמים לקחו שטל עתיד להחיות מתים, האם מהפסוק הזה?
כן.
לא.
אז למה זה גשם?
הפסוק הזה הוא... הוא בא להגיד שהקדוש ברוך הוא השתמש בטל שבו הוא עתיד להחיות מתים כדי להחיות את ישראל במעמד הר סיני. מה מסובך? לא מבין, אתה מסתכל עליי ככה. כאילו לא הבנת, מה הבעיה? אז תגיד מה, לא הבנת, אני לא צריך לעשות ניחושים, לנחש שלא הבנת. לא הבנת, תגיד לא הבנתי. מה לא הבנת? מה הפסוק אומר? הפסוק הזה אומר שהקדוש ברוך הוא השתמש בטל שבו הוא עתיד להחיות את המתים והחיה את ישראל. מה לא מובן עכשיו? בסדר. זה בדיוק מה שהמדרש אומר. כן.
מה זה מנילה?
ונלאה, הכוונה עייפה. נחלתך ונלאה, כלומר שהארץ עייפה, אז אתה מוריד עליה גשם. גשם נדבות. מה? נכון. אתה כוננת, כלומר, אתה נותן לה כוח. בערוב הזה, אז זאת אומרת, יש פה דבר מעניין. קודם כל, זה שההתגלות גורמת ליציאת הנשמה. מה? ההתגלות גורמת ליציאת הנשמה. האם הדבר הזה הוא דבר חיובי או לא? אספר לכם סיפור שסיפר לי, אני חושב שסיפרתי אותו מיליון פעמים, על תלמיד שלנו שסיפר לי את החוויות שלו בתאילנד, במנזר. כידוע לכם, יש לנו הסכמים סודיים בין מכון מאיר לבין המנזרים בתאילנד. אנחנו שולחים להם עובדים, תאילנדים, והם מחזירים לנו את ישראלים שבאים ללמוד במכון מאיר. יש איזו הסכמה כזאת, יש מנהרה. בקיצור, מה שנאמר, מה שהוא סיפר לי זה כך, שהרי כדי להגיע להערה, צריך אורח חיים מאוד מאוד מיוחד, אפשר לומר, ואחרי כמה שנים אתה זוכה להערה. אבל עבור התיירים, אי אפשר להגיד חכו. אז מסדרים הערה בזמן קצר יותר, כי אתה הרי בדיוק אחרי השחרור יצאת לשם, ויש לך עוד מעט סמסטר שמתחיל. אז מה שעושים זה במשך 3 שבועות, אתה חי באורח חיים שקט ושלב בתוך המנזר. נחמד מאוד, כזה אוכל צמחוני כמו שצריך. אחרי 3 שבועות, יש לך 3 ימים של בידוד, שבהם אתה חי עם עצמך לבדך ולא רואה אדם בעולם כלל. ביום השלישי, ביות הבוקר, פתאום הנשמה יוצאת. האדם יוצא מעצמו, וזה כמין מוות זמני. ואחרי זה נגמר, חוזרת אליו נפשו, והוא ממשיך את חייו. שאלתי את הבחור היקר הזה, תגיד, מה השאיפה שלך אחרי שזה קרה לך? הוא אומר, השאיפה, מה? כן, השאיפה שזה יקרה שוב. שיקרה שוב כמה שיותר, עד שבסוף מתים לגמרי ונעלמים לגמרי מן העולם. כלומר, בסופו של דבר, ההתגלות גורמת, לא לייאוש, גורמת לאהבה, להשתוקקות, הממאיסה את החיים. כן? אבל זה לא מתוך ייאוש מן העולם, אלא מפני אהבת העולם ההוא. וזה קצת דומה למה שכתוב כאן, נפשי יצאה בדברו. הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז האדם כבר לא רוצה כל כך את העולם הזה. נכון? שאלה זו נשאלה גם על ידי מלך כוזר, בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. אין כאן כוזרי. מה יהיה? האם אפשר? אולי, בבקשה. אם לא, אני אקום בעצמי, לא נורא. אני רגיל לעשות את זה. לא צריך שיעזור לי. אם אתם לא רוצים, אני... מאמר ראשון. מאמר ראשון, פסקה קופזיין. אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאווה, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו ותישאר תמיד נהנית מן הזיו ההוא. איש כזה ודאי מתאווה למות. אמר החבר, לא כן, לא מעוניין. זאת אומרת, מי שזכה להתגלות, דווקא רוצה לחיות. והדברים מפורשים בספר דברים. בפרשת ויתחנן. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושוטריכם, ושבטיכם. ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו, ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? מה התברר? הם חשבו עד עכשיו שכדי לדבר עם אלוהים צריך למות. עכשיו הם גילו שאפשר לדבר, ולכן עד אז הם אהבו את המוות, כי האדם הנורמלי הוא באמת מצפה להיפגש עם ריבונו של עולם, ולכן המוות מבחינתם היה דווקא שחרור. אז לכן אמרו כדאי למות. אבל עכשיו ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? כבר המוות הפך להיות מיותר. מובן? וזה מה שאמר, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר? מן הסתם במוות. אבל אני אומר לך, ובחרת בחיים, למען תחיה, אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, כדי שיהיה המשך של נצח בארציות. מובן? אגב, מה הוא ההבדל, אם כן, בין אותן תופעות מיסטיות, המצויות למשל במזרח הרחוק, לבין התופעה של הנבואה המתוארת במעמד הר סיני למשל? התשובה היא שזה ההבדל בין האור לבין הקול. אני השתדלתי לדבר כמה שיותר ברור. בין האור לבין הקול. Light, voice. Lumière, voix. Farshteist? כן, בדיוק. אז זאת אומרת שכשהאדם רואה אור, זה מאיר, זה מרומם, אבל אין לו עם מי לדבר. אין לו מפגש. בסופו של דבר זאת חוויה פנימית שלו. הוא נשאר בבדידותו הקיומית. לכן עם כל הגודל של היערה, בסופו של דבר יש כאן ייאוש. לעומת זה, למשל זה, למשל החיוך של הבודה. כן, הבודה מחייך, נכון? מה זה החיוך הזה? זה חיוך ציני. הוא אומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אז תדע לך, אין מה לדעת. מבסוט, עכשיו אתה יודע שאין מה לדעת. כן, מה שהם אומרים שצריך להשתחרר מן האשליה של האני, כדי להגיע אל הדעת. אבל מהי הדעת? שאין כלום. לעומת זה, בנבואה יש קול. קול, בקוף. כן, דיבור. כלומר, הדיבור הוא גילוי של רצון. יש מישהו שמדבר עם מי. יש פגישה, פנים אל פנים. אישיות מול אישיות. כמו בשיר אהבה, שיר השירים. לכן לא בכדי, הפסוק שהובא כאן, הוא פסוק משיר השירים. נפשי יצאה בדברו. עד כאן מובן? טוב. זה ההבדל בין האימפרסונלי לפרסונלי. ולכן יש עולם של תקווה בעולם שבו יש דיבור. כן.
בדעה
הזאת היא מאוד מאוד דווקא השפלות
של הדור,
שכל כך עסוק בלחזק את הצעירות ואת החיים. אתה מבין שלא הבנתי? על מה אתה מקשה ומכוח מה? לא הבנתי. לא הבנתי על מה אתה מקשה פשוט.
אולי זה אסוציאטיבי. אני מסתכל על הדור.
זהו, זה מה שהרגשתי גם כן, לכן זה לא השאלה בדיוק. כן. פרש.
הדור של היום, אנחנו לומדים הרבה שהדור של היום, הדורות של הדורות האחרונים דורות מאוד גבוהים.
אנחנו לומדים שהדורות האחרונים הם דורות מאוד גבוהים. למשל, במאמר הדור של הרב קוק. כן, הלאה.
והדעה הזאת של הרצון של למות כדי לפגוש את אלוקים, לפחות יש בו רצון לפגוש את אלוקים.
את אומר שהיום הדור לא כל כך מיסטי כמו שפעם. מה אתה רוצה לומר? כלומר, אתה אומר כך, הדור שלנו אומרים שהוא דור גדול, מצד שני אתה אומר, הדעה הזאת שאומרת שצריך לפגוש את אלוהים, היא דעה גבוהה שרוצה לפגוש את אלוהים. הלאה. אני לא הבנתי מה... אתה מבין שאמרת כמה דברים שאצלך קשורים, אבל אני לא מבין איך הם אצלך קשורים. אז... טוב, בסדר. יהי רצון שנזכה לשאלה טובה. כן, רק רגע, יש פה שאלה באינטרנט, מה אתם? האם האבות היו בני אדם, בכל המובנים, חוץ מבמימד ההתגלות שבו הם לא מתו, כשהשם נתגלה עליהם? ולמה שימותו כשהשם נגלה עליהם? כאל שדי, לכאורה, רק בהתגלות הוויה, מתעיינים מול השם. מזכיר לי את השאלה שלך קצת. בואו ננסה להבין מה הוא אומר. האם האבות היו בני אדם? כן. בכל המובנים? כן, הם היו בני אדם. ברור. הם לא היו חייזרים. גם לא מלאכים וגם לא ג'ירפות. הם היו בני אדם. זה נכון. חוץ מבמימד ההתגלות שבו הם לא מתו, כשהשם התגלה עליהם. כל האנשים שהשם מתגלה עליהם לא מתים. השאלה היא, איזה סוג התגלות? החידוש היה זה שראו ולא רק שמעו. הרי זה מה שאמר לו, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם וחי. אבל הם ראו את הפנים. זה החידוש. ולכן זה אומר שכל הווייתם האנושית הייתה מסוג אחר. למה שימותו כשהשם נגלה עליהם? כאל שדי. בגלל שמי שנגלה עליהם היה השם, לא אל שדי. מה שכתוב ויירא, ויירא זה השם שמדבר, י' כ' ו' כ'. ויירא אל אברהם, יצחק ויעקב, באל שדי. אבל מי שנגלה זה היה השם. טוב, שאלה נוספת. החיים לא יכולים לראות. אז המתים בהכרח כן רואים? אהה. תפוז זה לא אגס. תפוח זה לא תפוז. מסקנה, תפוח הוא אגס. זה בערך מה שאמרת. מה ההבדל בין... מה?
מה שהוא שואל, אני מבין
אחורה. לא, הוא אמר דבר לא נכון לחלוטין. הוא אמר שכיוון שהמתים, שהחיים לא יכולים לראות את השם, אז בטוח שהמתים רואים. זה בדיוק מה שהוא אמר. מה?
אם אני מבין נכון את השאלה, זה לא ככה. אני חושב שקודת ההנחה שלו, אנחנו רואים, ועלינו אומרים שלא רואים. אז כשאדם
מגיע למיטה,
שאנחנו יודעים שהוא לא רואה, אתה אומר
שעכשיו
הוא כן רואה? זה
הנקודה,
אני חושב.
לא, זה לא מה שאומר. טוב, מה ההבדל בין גשם לטל? גשם... תודה רבה. גשם זה מה שבא מן העננים. גשם זה מה שבא מן העננים. טל... זאת הצטברות של לחות באטמוספירה הקרובה לקרקע, וזה קורה בבוקר ובערב. זהו. טוב. הרב נוהג להסביר ולהזכיר מדי פעם, לא מידי פעם, אלא מדי, ממדלתיות, בבקשה, שהומור הינו חלק בלתי נפרד מן החיים, ומכך שגם בתורת החיים. האם בתוך כתבי הקודש ישנם דברי הומור בתורה, במדרשים, בתלמוד, בזוהר, בכוזרי וכולי. האם יאתר הרב להעביר שיעור בנושא? תשובה, שאלה זו אינה שייכת לשיעור ולכן אני לא אענה עליה. כן, בבקשה. וזהו לך, תלמד את זה פעם. כן. שיר השירים זה שיר אהבה, וזאת אומרת שהיחס, וכדי לאהוב צריך שניים, אישיות מול אישיות, לא אהבת עצמו. וזה בדיוק מה שקרה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה מפגש בין מישהו למישהו, ולכן זה שיר, זה שייך לשיר האהבה. נפשי יצאה בדברו. כן, כן. אני אמרתי באחד השיעורים שיש אור שהוא גדול מהדיבור. כן, אבל זה אור שבא בעקבות הדיבור. לא אור במקום הדיבור.
כן. כן. דיברנו בתורים קודמים על הקולות, שזה הודעות ההימצאות.
כן.
משהו במובן זה, בהקשר לזה, האחור.
טוב, יש פה כמה שאלות. אתה אומר, אני אמרתי, אמיתי ששתי השאלות שלך קשורות. אתה אומר, מצד אחד, אני אמרתי באחד השיעורים שיש אור שהוא גדול מן הכל. אבל אני אמרתי שזה אור שבא בעקבות הקולות, וביקשת שארחיב את הדיבור. והתשובה היא שהקול בעולם הזה הוא קול שמסתיר את האישיות. כלומר, זה מין, איך לומר, מיסוך. לעומת זה, אחרי שאני מכיר את הדיבור, אני רוצה לראות מי זה. ואז יוצא שהמראה מקבל משמעות יותר עמוקה מכוח הדיבור שקיבלתי. לכן יש לך שלוש מדרגות, ראייה, שמיעה וראייה. לכן אמרו רבותינו בתלמוד שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. זה דבר אחד. לגבי הדבר השני, מה זה היה?
שהכל הוא הודעת
ההימצאות. זה בדיוק מה שקורה גם פה. השאלה אם האור הוא הודעת הימצאות. כן, ודאי. גם האור וגם הכל הם הודעת הימצאות, אבל באופן שונה. כי באור זה לא, זה הודעת הימצאות של משהו, בעוד שהכל הוא הודעת ההימצאות של מישהו. האור העליון זה כבר למעלה מכל ואור. זה שניהם ביחד. או שורש של שניהם ביחד. כן, בבקשה. אגב, היה יהודי, אדם אחד בשם אברהם אבינו. קראו לו אברהם כי אב המון. גויים נתתיך. מה פירוש המילה המון? אחד הפירושים של המילה המון, תפילון אלכסנדרוני אמר, זה אבי הטון. אבי הטון. טון. לא 1,000 קילו, אלא הצליל. כן? כי הרי, למשל, כשיש הרבה אנשים ביחד, נשמע קול המון. כן? המון מלשון המייה. כלומר, הצליל העולה מכללות האנשים. זה לא עצם האנשים שהוא ההמון, אלא מה שעולה מהם. אז יוצא שאברהם היה אב המון, הוא זה שנותן את הטון בהיסטוריה. הוא מגלה את הצליל הנכון. כן, בבקשה.
למה פרחה נשמתם של ישראל, אם הם אלה הקדוש ברוך הוא אמור בסוף להחיות אותם?
אתה שואל, למה פרחה נשמתם של ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא עתיד להחיות אותם? איך הוא יכול להחיות אותם אם לא פרחה נשמתם?
למה לעשות את המצב?
אז זה בדיוק העניין. כל זה בא להשוות בין החוויה המיסטית לבין כוונת התורה. כלומר, מצד החוכמה, המפגש עם האלוהות הורג אותי. מצד הרצון, זה מחיה אותי. זה כמו עקדת יצחק. שבעקדת יצחק, הדבר המתבקש על פי ההיגיון זה להקריב את עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני רוצה שתחיה. אז זה המאבק בין החוכמה לבין הרצון.
פה רק רצה, פה עשה בפועל, פה פרחה נשמתה.
פה בפועל פרחה נשמתה. רגע, 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 רגע. איך אתה יודע שבפועל פרחה נשמתם?
זה מה שכתוב.
אבל זה כתוב איפה? במדרש. אז זה מוות מדרשי, זה לא מוות פשטי. גם אצלנו, לא, אני מסביר לך שיש שפה למדרש. אז זה השפה של המדרש, זה לא כפשוטו. גם אצלנו תכלית הידיעה שלא נדע. האם זה ציני? יפה. אני אמרתי הרי על בודהה שאצלו יש איזה ציניות ביחס לכל ידיעות העולם. בעצם אין מה לדעת. הרי אומר הרמב"ן במספר מקומות שתכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, הידיעה היותר עליונה היא אי ידיעה. האם זה ציני? תשובה, אין שום קשר בין דברי הרמב"ן לבין דברי בודהה. הרמב"ן הוא מתכוון להפך, שהידיעה העליונה היא כל כך עמוקה שהיא פורצת את גבולות הידיעה הרגילה. ולכן אי אפשר לכנות אותה בשם ידיעה, כי היא כל כך רחבה שהיא יותר רחבה ממושגי הידיעה שלנו. ולכן מבחינתנו זה נקרא לא נדע. אז זה בדיוק הפוך. זה בדיוק כמו שקורה באוניברסיטה הראשית, מה שנקרא מחקר השוואתי בין הדתות. נכון? מחקר השוואתי. אומרים, מעניין, החסידים אומרים שיש ביטל היש. ביטל היש זה בא מהעברית ביטול היש. הכוונה שהאדם מבטל את עצמו. נו, אתה רואה גם בבודיזם יש ביטול היש, האפסיות. לא קרב זה, זה כל הלילה. זה יכול להיות אפילו אותם המילים, אבל זה לא אותה כוונה בכלל. כשיש ביטול היש בחסידות, יש מישהו שמתבטל. ואז המישהו יש לו קיום בביטול שלו. מה שאין כן בבודיזם, שהמי נעלם. בחדר הקונטרול עורכים את השאלות ומשנים את נוסחן. בכך כל מהות השאלה משתנה. לא שאלתי מה ההבדל בין גשם לטל, אלא האם גשם נדבות הוא טל משום שנדבות זו מידת החסד. תגובת המערכת לא התקבלה שאלה אחרת. אני רוצה לציין שמי ששאל מה ההבדל בין גשם לטל זה לא אתה, חנן היקר, אלא יהודי אחר בשם פרנק. הוא זה ששאל. לכן אל תיפגע, כי זה לא השאלה שלך הייתה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, שעכשיו רק עכשיו מגיע, והאם ההבדל בין גשם לטל, שגשם נדבות הוא טל, משום שנדבות זו מידת החסד. התשובה היא, כן, אתה צודק. אבל אל תיפגע ואל תאשים את אנשי חדר הקונטרול. הם לא חדר קונטרול, הם סך הכל אנשים טובים שעושים את מלאכתם למען כלל ישראל. שאימן
תשפוט את זה זכות.
מה? מה? לא, לפעמים יכול להיות ש... למשל, יש שאלות שלא לעניין, אז הם מסננים. אבל פה, ודאי הם לא ערכו את זה. הם פשוט... הייתה שאלה של יהודי אחר. זה לא חנן ששאל את השאלה הזאת, זה פרנק. והוא חשב שאני מתייחס לשאלה שלו, זה הכל. טוב, איך מגיעים לאותה הערה שהרב דיבר עליה? לא ההערה של המנזרים, אלא הערת האלוהים אמת. ואיך אדם יודע אם קיבל הערה מהשם? וואו. טוב, נאמר ככה. איך מגיעים? אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר, ענב, גבה קומה, שמח, ועוד כמה תנאים טובים. אם האדם זוכה, זוכה, ואז הוא יודע שזה נכון. הייתה עוד שאלה, אני ראיתי שהעירה לי שנייה. היה כתוב שעליה סתם אחד. מחקתם את זה?
הגבה קומה זה
מבחינה
פיזית?
כן. למשל, ממטר 75 ומעלה, יש סיכוי להיות נביא. מטר 74, רוח הקודש. פחות מזה, אין. מה? הלאה. בערו בזה. עכשיו אני קורא את דברי המה. שמה ביציאה. אני ממשיך בדברי המהר"ל. בערו בזה. כי איך אפשר שיהיו ישראל מתחברים אל הדיבור של הקדוש ברוך הוא? כי במדרגת מציאות השם יתברך, אין נמצא שום מציאות כלל. ולפיכך אי אפשר לומר שיהיה שום מציאות נמצא קיים עמו יתברך. ואיך יהיה נמצא הדיבור פנים אל פנים? וכי יש שיתוף חס ושלום עם הסיבה הראשונה? כלומר, מה זה שיצאה נשמתם? כי זה בלתי אפשרי. אפשר לשמוע דבר השם? אי אפשר. ואל יקשה לך כי היה מדבר עם משה פנים אל פנים. וזה עניין אחר. כי מה שהיה מדבר עם משה פנים אל פנים, לא היה כמו הדיבור לישראל. כי הדיבור למשה נאמר ונועדתי לך ולא לאחרים איתך, ולא היה זה שיתוף. כי לא היה לשיתוף הזה מציאות בפועל הגמור, דהיינו שיהיה נמצא בגלוי. אבל הדיבור לישראל בגלוי, כי לא בסתר דיברתי מראש, וכיוון שכך הוא, מאיזה צד יימצא שיתוף זה בפועל. כלומר, מה שקורה למשה, איננו התגלות, כי אם דיבור ללא התגלות. זה הדבר מעניין, ההבחנה הזאת של המהר"ל. אצל משה זה לא יוצא אל הפועל. זה נשאר בפנימיות הכרתו של משה. זה לא התגלות. אני אסביר את זה אחרת קצת. אני חושב שזה כוונת המהר"ל, אני אגיד את זה על פי המילים בתורה. כתוב, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. מה המשך? כאשר ידבר, כאשר ידבר איש אל רעהו, נכון? וידבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. מה פירוש הדבר הזה, כאשר ידבר? מה פירוש המילה כאשר? כמו. כלומר, אתה אומר, זה כמו שידבר איש אל רעהו. מי אמר לך שזאת המשמעות כאן של המילה הזאת? איזה עוד משמעות יש למילה כאשר? בזמן ש. בזמן ש. נכון? When. כן? בזמן ש. כלומר, מתי השם ידבר אל משה פנים אל פנים? כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, אתה ואני עכשיו מדברים דברי תורה, אז עכשיו השם נגלה אל משה פנים אל פנים. זה אגב מתרץ קושיה. כי הרי לא יראני האדם וחי, אז איך ודיבר השם אל משה פנים אל פנים? רק אחרי מותו של משה. מתי זה קורה אחרי מותו של משה, שהשם מדבר עם משה פנים אל פנים? כאשר ידבר איש אל רעהו. הנה, עכשיו אנחנו מדברים בינינו דברי תורה, אז עכשיו השם מדבר עם משה פנים אל פנים. כלומר, עכשיו זה יוצא אל הפועל. צריך בשביל זה היה שמשה ייעלם. מובן? טוב. הרב בוקר טוב, בעקבות החלטת המערכת, אנשים שלא מזדהים בשמם אלא בכינויים, שאלותיהם לא מועברות. הדבר מודגש בחלון השאלות. וואו, אז הפסדנו כמה קטעים. טוב. טוב, מה נעשה?
אני מברזיל.
כן, זהו.
טוב. יש לציין שהם הזדהו בשם ערוץ מאיר, שזה חינוך.
אין מציאות של הערה חלקית שאינה נבואה ממש? האם ייתכן שלאנשים פשוטים ההולכים בדרך השם תהיה הערה כזאת? אבל אז יש הרבה הרבה בלבולי מוח, והרבה פעמים זה דורש טיפול. כן.
כתוב
איפשהו
שיש
לך תכתוב
לך
שיהודים
תורה של צדיק, אז חתר דובות בקרב.
נכון.
אולי בגלל
שמדבר עם
הקדוש
ברוך הוא,
ברגע שאומרים את התורה שלו?
כן, זה בדיוק אותו עיקרון, ששפתותיו דובבות בקבר, ממש אותו עיקרון. כן. לא, וידבר השם אל משה לאמור. כשהוא מדבר עם משה, רק משה שומע. ונועדתי לך שם, נכון? לך ולא לאחרים. אבל לא מעביר הלאה. מה שאין כן במעמד הר סיני, שזאת ההתגלות ישירה. וזה בלתי אפשרי. לכן מתו. למה דיברתי על... רציתי להסביר מה שאומר המהר"ל, שההתגלות אל משה היא לא התגלות שלמה. אז אני הסברתי שהיא יוצאת אל הפועל רק אחרי מותו. מה זאת אומרת למה? היא יוצאת אל הפועל רק אחרי מותו, זה כתוב מפורש, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו אחרי מות משה. למה? וידיבר, מה פירוש וידיבר? זה עבר או עתיד? שכתוב וידיבר, זה עבר או עתיד? יש ועבר היפוך, אז מה זה? אז זה עבר או עתיד? זה עתיד, נכון? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כלומר, כתוב בתורה שעתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר, יש אל רעהו. כן. לא, לכן חייב להיות אומר המהר"ל שזאת לא התגלות שלמה. היא לא יוצאת אל הפועל. במה היא לא יוצאת אל הפועל? הרי לפחות אצל משה היא יוצאת אל הפועל. אני צריך להגיד שגם אצל משה היא לא יוצאת לגמרי אל הפועל. ולכן יש התחדשות של התורה, חידושי תורה בכל דור ודור. כן.
אז זה קשה, כי משה רבינו כתב את התורה, התורה וידבר, אז מה, הוא כתב אותה אחרי מותו?
האם משה כתב את התורה אחרי מותו? במידה מסוימת כן, אפשר לומר. כלומר, אמנם הוא היה חי, אמנם הוא היה חי, אבל בזמן שהוא כותב הוא כאילו חיצוני לדבר, והראיה שהוא מדבר על עצמו בגוף שלישי. כמו ויאמר משה, וידבר השם אל משה, ויאמר וידבר השם אליי. בשום מקום לא תראה בתורה שמשה כותב בגוף ראשון. אני הכותב נראה לי כך וכך. אמר הכותב. כן, אבל כתוב שמשה אומר וידבר השם אליי. כן, זה כאילו שוב מסופר בגוף שלישי. טוב, איפה היינו? הם הבינו במסר של הקדוש ברוך הוא, אתה שואל, מה הם הבינו שאומר להם שהם לא צריכים למות? פשוט מאוד, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות? הוא אמר להם לשמור שבת. הוא אמר להם לכבד את אביהם, למען יאריכון ימיך על האדמה. אמר להם לא תרצח, לא תנאף. כל מיני הנהגות ששייכות לעולם הזה. אז הם הבינו שהדיבור יש לו מטרה, להגיד לי כיצד לקצוץ את הציפורניים ביום שישי. כן? כלומר, מי שברא את העולם, טרח להגיע עד הר סיני, כדי ללמד 60 ריבו, כיצד מכינים קפה בשבת. והוא אמר להם, כה אמר השם, אם אתה אשכנזי, תשים את הקפה אחרי המים החמים, ואם אתה ספרדי, תשים את המים החמים אחרי הקפה. כן. איזה פסוק? זה אחד, זה הדגמה. אולי אין הכוונה לפנים פיזיות, אלא מפגש פנים אל פנים, או פנים... כן, ודאי, בסדר, אז מה? ודאי שאנחנו מדברים על פיזי, אבל גם הפנים אל פנים הלא פיזי הוא בלתי אפשרי, כי הרי לא תוכל לראות פניי, כי לא אני אדם וחי, לא נאמר על ראייה פיזית. האם האבות לא היוו מעין השתלה מלאכותית של דמויות גדולות מהחיים בעולם הזה? ומרוב שהן גדולות, הן כבר לא יכולות להוות מודל לחיקוי? תראה, מצד אחד, בוודאי שהאבות הם שתולים בעולם הזה, הם גדולים מהחיים, זה נכון. מצד שני, הרי הם מודל לחיקוי. הגמרא אומרת, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב? הרי למה סופרו לנו חייהם בתורה? כדי שנדע למה להידמות. מניין לרב שנביא צריך להיות גבוה? זה כתוב בגמרא. רק מי שלט להם מגר מכלום יכול להוריד אידיאלים עליונים לעולם הזה? כן. הלאה. כן.
איך אפשר להסביר את הפסוק ביוב ומבשרי יחזה אלוה?
איך אפשר להסביר את הפסוק ביוב ומבשרי יחזה אלוה? זה שאלה יפה ששייכת לשיעורים על ספר איוב.
לא, אבל דיברנו פה בהקשר, שאמרנו, אנחנו לא מדברים לראות את הקדוש ברוך הוא פיזי, אבל לא פנימי.
נו.
אז זה כן קשור לשיעור.
זה משהו אחר, הוא צריך זה אלוה. זה הכוונה שהמבנה של גוף האדם, יש לו התאמה לסדרי ההנהגה העליונה. במיוחד לפי המקובלים, שזה ממש מסודר, 10 ספירות כנגד גוף האדם וכו'. טוב, הלאה. ואל יקשה לך, לא, זה כבר ראינו, ולכן אמר, כי נפשם יצאה, עד שלא היו יכולים להתקיים, רק שהיו דבקים בו במדרגה העליונה, שמשם החיות בא למתים, ומזה הצד היו דבקים באותה שעה, במקום שמשם החיות בא לעולם. ולכן מצד היותם נברא, הם מתים. ומצד אותם דבקים הם חיים. זה המשמעות של המדרש, שבהתחלה מתו ואחרי זה חיו. אתה רואה שהמהר"ל גם כן הבין את המדרש שלא כפשוטו פיזי ממש. הלאה, עוד שם. אמר רבי יהושע בן נבי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחריהם 12 מיל. והיו מלאכי השרת מדדים אותם, שנאמר מלאכי צבאות, יש פה טעות בזה, זה לא מלאכי צבאות, אלא מלאכי צבאות. ידודון, ידודון. אל תקרא ידודון, אלא ידדון. כן, זה פסוק בתהילים, פרק ס"ח, שמשם אנחנו מביאים את כל מה שנוגע למתן תורה. כן, אחינו הספרדים קוראים את זה בחג השבועות. יקום אלוהים, יפוצו יבב, מה? האם אחינו אשכנזים קוראים את זה? בוא נחשוב, אני אמרתי, אחינו הספרדים
קוראים...
זה בתמיהה. היית צריך להגיד, אחינו אשכנזים לא קוראים את זה, התמיהה. כן? אכן כן, אכן כן. אחינו אשכנזים לא קוראים את המזמור הזה בחג השבועות.
זה הטון שבדיבור.
כן, יפה. כן. טוב. עד כאן. רוצה לומר, כי מצד עצם הדיבור, אני חושב שהגרא כן אמר להגיד אותו, אבל הגרא היו מנהגים מיוחדים. רוצה לומר, כי מצד עצם הדיבור מן השם יתברך, ראוי שהוא ישראל נדחים ממנו, והיו חוזרים לאחריהם 12 מיל. למה 12 מיל? זה האורך של המחנה. שהדיבור היה יוצא י' ב' מילין כנגד מחנה ישראל, רק שהמלאכים ממונים לעשות רצון השם יתברך, אשר היה רוצה לקבלת התורה, היו מביאים אותם לקבלת הדיבור מן השם יתברך. וזולת זה היו נדחים מן הדיבור, ואין צריך לומר שהיה החזרה הזאת בפועל. כן, הנה, המהר"ל יודע שרבי יוסף חיים ישאל, נו, מה, זה קרה פיזית? הוא אומר, לא, אין צריך לומר שהיה החזרה הזאת בפועל. רק כמו שנתבר פעמים הרבה דברים כאלו, שהיו נדחים ונבדלים מן השם יתברך לגמרי בעבור שאין שיתוף עם השם יתברך. אבל לא היה לדבר זה מציאות בפועל. אלא זה רק בא להראות את הקושי, את הפרדוקסליות שיש בהתגלות. שמצד זה שאין שיתוף בין הנברא לבורא, הם צריכים להיות נדחים, ומצד שרצון הבורא להתגלות, אז הם מוחזרים. כן. האם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך או נמצא בחוץ? נכון. נכון. משהו כזה, כן. כלומר, אם הדיבור מגיע אל המחנה, אז בני ישראל יוצאים מן המחנה. הגיוני. ושני דברים נאמרו בכתוב. וירא העם וינו, זה כמו שלמשל כתוב על משה רבנו שהוא היה בגובה של 10 אמות. כן? כמה זה 10 אמות?
5
מה פתאום? 4 מטר 80. בסדר? מה? 4 מטר 80. אז השאלה היא, זה נכון? מאיפה לקחו את זה קודם כל? כי הוא היה צריך להיכנס למשכן. המשכן היו לו קרשים של 10 אמות. למה צריך 10 אמות? אם אדם הוא נמוך מזה. אלא כנראה שמשה היה בגובה הזה. כך אומרת הגמרא. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, זה לא אומר שמשה באמת היה בגובה הזה. אלא זה אומר שכך ראוי לו לפי מעלתו. מעלתו של משה זה 10 אמות. אבל במציאות, אומר המהר"ל, היה כמה שאפשר גבוה.
זה אותו דבר הפוך לגבי פרעה?
כן, אמה, כן, שפרעה היה בגובה אמה. כן, היה קוביה. כן, אמה, אמה, זקנו אמה, אמתו אמה, כובעו אמה וכו'. מה זה בא לומר? זה אומר שפרעה הוא אישיות קטנה. הוא קטן. כמה קטן? הוא היה קטן, אבל מה, מאוד קטן? לא. ברור, זה היה קטן. אז זה תמיד מה שראוי. או כמו שלמשל עושים חשבון בגמרא, כמה אנשים היו עם סנחריב, החיילים שבאו עם סנחריב. אז הגמרא עושה חשבון, מגיעה למספר של בערך 2.6 מיליארד חיילים. מה כתוב? שסנחריב בא עם 2.6 מיליארד חיילים. המהר"ל אומר, זה לא שזה מה שהיה. אלא שכך המספר הראוי. אבל במציאות היה כמה שאפשר. בסדר? אבל זה המספר הערכי, האבסולוטי. כן?
אומרים, אם אתה רוצה להשוות, אז יש מין רעש שמשווה, למשל, את משה רבנו בגובה שלנו לאוג מלך הבשן.
כן, אותו דבר. אותו דבר.
אם זה גבוה במחיית אורך הביאות.
גם אוג מלך הבשן, אותו דבר. מה, אתה חושב אוג מלך הבשן היה בגובה של הר? ראית פעם אדם בגובה של הר?
אם אתה הולך באותו יחס, אז תלך עד הסוף. אתה מפסיק את משה רבנו, תמשיך עד הסוף.
אני ממשיך עד הסוף, מה הבעיה?
אז זה יוצא שאוג מלך הבשן היה יותר במידות מסוימות.
זה אומר ש... נכון, זה אומר שאוג מלך הבשן היה אדם גדול, בגובה, היה מפחיד מאוד, 9 אמות באמת איש, בכל זאת, זה גבוה מאוד. על גוליית, אגב, כתוב מפורש, שהוא היה 6 אמות וזרת. כן? 6 אמות וזרת, זאת אומרת שהוא היה אדם בגובה של 3 מטר. 3 מטר זה הרבה. מה? אז יש גם משמעות רוחנית לגובה של גוליית. הכוונה שאצלו זה ריבוי הכמות. אצלו הכל כמותי, לא איכותי. לכן הוא אומר, אתה בא אליי במגן וצינה, אני בא בשם השם. זה מה שהוא אומר. כן.
למה פחד יש מדם כל הזמן? הכל דיבור, הכל דיבור ודיבור. אם אחרי הדיבור השלישי הרביעי כבר ראו שמדובר פה בשמירה שבת וכיבוד הורים, אז מה אתם מבינים שאפשר לחיות גם אחרי זה?
זה בא בשרשרת, בצרורות. בהתחלה הדיבור לא, בא בצורה לא מבוררת. המדרש אומר שהדיבור בהתחלה בא בלי פירוט אותיות. כן, שכל העשרת הדיברות נאמרו בבת אחת. אז מה הם שמעו? בום. אמר משה לקדוש ברוך הוא, רגע, אי אפשר להבין מה שאתה אומר. טוב, נפרט. כן. אבל לא, ושני דברים נאמרו בכתוב, וירם וינו ויעמדו מרחוק, ועוד כתוב, כי אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם ומתנו, לכך בא רבי יהושע בן לוי לומר, כי דבר זה, מה שהיו חוזרים לאחוריהם, כי איך ישמע האדם כל השם וישתתף עם השם יתברך, והשמיע הוא שיתוף והתחברות. ודבר זה אינו ראוי מצד המקבל, לכך מצד עצמם, הייתה החזרה י' ב' מיל, שלא לשמוע הכל והיו נדחים לגמרי, רק כי היו מחזירים אותם המלאכים, שם שלוחי השם יתברך שהיה רוצה בקבלת התורה. שוב ההבדל בין החוכמה לבין הרצון. וכן, מה שלא מתו בשומם הכל, הזה מפני שבאה להם התחייה ממקור החיים, ואבן זה. טוב, עד כאן להיום. שלום.